בוקר טוב, ואנחנו בפרק כ"ח של ספר במדבר, פרשת פנחס, בפסוק ט"ז. ובחודש הראשון, ב-14 יום לחודש, פסח לשם. זאת אומרת שחג, יום הפסח, פסח זה הקורבן, זה לא החג. כן, זה ב-15, בחודש הראשון, 14 יום לחודש, זה מבין הארבעים ואילך, כלומר מחצות היום, זה חג משונה קצת, שחציו, כלומר הוא מתחיל בחצי היום, לא מצאנו חגים אחרים שמתחילים בחצי היום, וזה מציין את העובדה שהיציאה ממצרים היא חתך, היא חיתוך בתוך ההיסטוריה, זה לפסוח הכוונה גם לדלג, כלומר הדילוג שיש על התהליך ההיסטורי מצוין בזה שהחג חל באמצע היום, והוא מסתיים בסוף אכילת הפסח, שזה בחצות הלילה של היום שבא אחריו. כלומר זה יום שהוא מורכב מ-12 שעות, והוא רוכב על שני תאריכים, על 14 ועל 15. זאת הסברנו שלמדנו את פרשת בו, כן, כתוב ב-14 יום לחודש בערב, תאכלו מצות. אז זה לא, זה לא 14, זה 15. אלא שזה המעבר מהלוח המצרי ללוח העברי. לפי הלוח המצרי, היום מתחלף בחצות לילה, לפי הלוח העברי, בשקיעת החמה. ולכן, דווקא בזה מצוין המעבר מזהות אחת, הבלועה בתוך מצרים, לזהות עצמאית. וב-15 יום לחודש הזה, חג שבעת ימים, מצות יאכל. אז חג שבעת ימים זה חג המצות. חג המצות, אם כן, מתחיל מליל 15 ונמשך שבעה ימים. עכשיו, למה פה צוין מצות יאכל? הרי אנחנו מדברים פה על הקורבנות, אנחנו לא מדברים על המצוות האחרות, כמו שלמשל לגבי חג הסוכות, לא יוזכר הלולב, למשל. ההסבר הוא שאכילת המצה היא חלק מאכילת הקורבן. למשל כתוב שבעת ימים תאכל עליו מצות. מה זה עליו? על הקורבן אתה אוכל מצה. כמו שבקורבן תודה מביאים כבש, ויחד עם זה על הכבש הזה אוכלים לחמים. אז גם פה זה כמין קורבן תודה של האומה, ולכן אכילת המצות הם חלק מהקורבן. ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם אישי עולה לשם, פרים בני בקר, שניים ואיל אחד, ושבעה כבשים בני שנה, תמימים יהיו לכם. אם נשים לב, הקורבן של מוסף של חג הפסח, זהה לקורבן מוסף של ראש חודש. אין הבדל. ובכלל אנחנו נראה שכל שבעת הימים זה אותו קורבן ממש. זאת אומרת, זה חג שהוא כל כולו ראש חודש אחד גדול. זה התחדשות הזמנים, ישראל מקדשים את הזמנים, מקדשים הוא לזמנים, ולכן אין הבדל בין הקורבן של ראש חודש לבין החג של החודש הראשון, שהוא ראשון לחודשי השנה. אז מה שלמדנו על הפרים והאילים והכבשים, נכון, גם פה. פרים בן מכר שניים ואל אחד, ושבעה כבשים בני שנה תמימים יהיו לכם, ומנחתם סולת בעולה בשמן, שלושה עשרים לפר ושני עשרים לעיל תעשו, יסרון, ניסרון תעשה לכבש האחד לשבעת הכבשים, וסיר חטאת אחד לכפר עליכם, מלבד עולת הבוקר אשר לעולת התמיד, תעשו את אלה. עכשיו, יש כאן, לראשונה אנחנו עם הבחנה בין השעיר החטאת שהיה בראש חודש לבין שעיר החטאת שכאן. בפסוק כ"ב כתוב הוא שעיר חטאת אחד. לעומת מה שראינו למעלה בפסוק ט"ו, הוא שעיר עזים אחד לחטאת לשם. על עולת התמיד. אז מה זה חטאת לשם? לא מצאנו לגבי השעירים האחרים שיאמר חטאת לשם. אז יש הסבר הגמרא ויש הסבר הרמב״ם שהייתי אומר שהם הם הפוכים זה מזה. הגמרא אומרת זה כביכול שהקדוש ברוך הוא מבקש שיביאו עליו קורבן כפרה, על זה שהוא מיעט את הירח. לכן בקורבן של ראש חודש כתוב חטאת לשם. זאת אומרת שהאחריות על זה שישנה היררכיה בעולם בין השמש והירח וכל סוגי ההיררכיה שיש במציאות, שזה אחד מגורמי הסבל היותר מהותיים שיש במציאות, אז הקדוש ברוך הוא לוקח על זה אחריות, וזה מה שהוא אומר, הביאו עליי קורבן, לחפר על זה שמעטתי את הירח. יוצא לפי זה שמה שכתוב לחטאת לשם זה אינטרס אלוהי. כביכול הקדוש ברוך הוא מבקש את החטאת הזאת. לעומת זה, הרמב״ם אומר במורה הנבוכים בדיוק את ההפך. הוא אומר, כיוון שעובדי עבודה זרה היו מקריבים קורבן מיוחד לאלים שלהם בראש חודש, בהתחדשות הירח, אז היה צריך שהכתוב יאמר, לא, הקורבן הוא לשם, לא לאלים. לגבי שאר החגים אין סכנה כזאת, לכן לא, הוזכר רק שעיר חטאת. כן, מה שאלתך, אדוני? נו. זה, כי זה לא עולה, זה חטאת. לא, לא, יש שני סוג, יש קורבן חטאת, יש קורבן עולה, זה שני סוגי קורבנות. כן. יש סבל בכלל במציאות מכל דבר שהוא הפרש מדרגות. כן, כתוב שהירח מאוד לא התפייס על זה שהקדוש ברוך הוא אמר לה, לכי ומעטי את עצמך. ובכלל, במציאות, כל ההבחנות שיש במציאות גורמות איזשהו סבל של קנאה. כן, זה מתחיל מהנחש שמקנה באדם, האומות שמקנות בישראל, וכל המדרגות כולן, קורח שמקנה במשה. לא, זה תמיד. נגיד, זה מטאפורה לכל חילוקי המדרגות שיש במציאות. בסדר? זה המשמעות של זה. זה שאלה מעניינת, על איזה ירח מדובר? מי זה הירח שהמיט את עצמו? הרי אם אנחנו מדברים על כוכב הלכת, כוכב הלכת הוא חלק מהטבע. ובטבע לא שואלים את הטבע מה הוא חושב. כן, אז מדובר פה על הירח בתור ישות מטאפיזית, אם אתה רוצה. מידת המלכות בספירות אצל המקובלים. מלבד עולת הבוקר שעולה תמיד תעשו את אלה, כאלה תעשו ליום שבעת ימים. לחם אישר ריח ניחוח לשם, על עולת התמיד יעשה ונזכו. אז אם כן, אנחנו רואים שהקורבן של כל יום ויום איננו משתנה. לעומת מה שאנחנו נראה לגבי חג הסוכות, שכל יום יש קורבן אחר. זה אחד הטעמים לכך שבסוכות אומרים הלל כל יום ויום, בגלל שזה כביכול חג חדש, כיוון שהקורבן מוסף הוא שונה. לעומת זה, בחג הפסח אין התחדשות, ולכן לא אומרים את ההלל בששת הימים האחרונים של פסח. כלומר, ההלל השלם כמובן. מלבד מה שיש לדבר על המדרשים של בן פה לא יבחל תשמח, בגלל שהמצרים טבעו וכדומה, זה נושא שצריך להרחיב בו, לא במסגרת הזאת, וביום השביעי מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. עכשיו, לא נאמר גם פה כמה ימים צריך לאכול את המצות, זה בספר דברים כתוב וגם בספר שמות. וביו בביקורים, בהקריבכם מנחה חדשה לשם בשבועותיכם. מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו. מה זה יום הביקורים? זה חג השבועות. חג השבועות, יש לו, אז כאן לא נאמר איך מגיעים אליו, כתוב בשבועותיכם. כיוון שכבר צווינו לספור בפרשת אמור שבעה שבועות, אז זה ברור שזה שבעה שבועות, אחרי מה? טוב, על זה כבר נחלקו הצדוקים והפרושים, וביום הביקורים, בהקריבכם מנחה חדשה לשם. עכשיו, שאת השאלה, למה התורה לא אמרה במפורש, שחג השבועות הוא חג מתן תורה, ומוזכרים דווקא הביקורים. האמת היא שחג הביקורים, זה מראה על היכולת להביא את הדבר הראשון לזולתו, כמו שהבל מביא את הבכורות שלו לקדוש ברוך הוא, כלומר הוא מביא ביקורים. ומי שמביא ביקורים הוא זה שיכול לקבל תורה. כי גם הקדוש ברוך הוא ביום מתן תורה נותן את הביקורים שלו. החמדה גנוזה שנמצאת אצלו מששת ימי בראשית, עוד לפני שנים בראשית, אותה החמדה הגנוזה הוא מעניק לזולתו. כך שהקדוש ברוך הוא מביא ביקורים. לכן אין פלא שהיום של מתן תורה נקרא בשם יום הביקורים. זה מה ש... כן? נכון, רבי חנניה בן